עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
עכשיו 4:04 דקות, 752 ימים ו-13 חללים חטופים שעדיין נמצאים בעזה. המשפחות רוצות את המקום הזה להניח עליו את הראש ולהתייחד עד החטוף האחרון. היום התפרסם מחקר חדש של משפחות החטופים בו נחשף איך חטיפה המונית במלחמה יצרה צורה חדשה של טראומה מלחמתית. את העובדה שכולנו פוסט-טראומטיים אחרי 7 באוקטובר חווינו כולנו על בשרנו. אף אחד לא הבין מה קורה פה, עד כמה המלחמה תהיה דרמטית לחיים שלנו, עד כמה בעצם כולנו חטופים. עכשיו כאמור בא המחקר שנכתב ונערך בקרב המשפחות בידי דוקטור עינת יענה והפרופסור חגי לוין, ומאשש בעצם את מה שכולנו עוברים כבר שנתיים, החטיפה ההמונית השפיעה על כולנו. המסקנות העיקריות מהמחקר לטובת כולנו, המשפחות נאלצות להתמודד עם משבר רגשי, הרסני ותחושת הפקרה בתוך מלחמה. הפעילות למען השבת החטוף מייצרת תחושה של שליטה במציאות כאוטית שיוצרת למשפחה קשר עם בן המשפחה החטוף. המשפחות סובלות מפגיעה נפשית ופיזית קשה, עם תסמונות של חרדה, דיכאון, ירידה קוגניטיבית, הפרעות שינה, שיבושים קשים בתפקוד המשפחתי והמקצועי, עד כדי אובדן פרנסה. שימו לב כמה משפחות שורדים לכאורה במצב כלכלי טוב, נקלעו לקשיים כלכליים במהלך השנתיים האחרונות, משפחות שעזבו הכל למען המאבק הקשוח להחזרת בן המשפחה, כולל טיסות למקומות הכי נידחים, הכי רחוקים בעולם, על חשבונן, כמובן. עכשיו הן מבקשות מהציבור לפתוח את הלב. זה לא צריך להיות ככה. גם 7 באוקטובר לא היה צריך לקרות. הפרופסור חגי לוין יהיה איתנו עוד מעט עם עוד פרטים על המחקר הזה שמתפרסם ממש לפני זמן קצר. כאמור, שר האוצר מבטיח להקטין את תקציב הביטחון משמעותית, להוריד מיסים ולהקל על מעמד הביניים. מיד נשאל את העיתונאי גד ליאור מה שוות ההבטחות האלה, וגם האם אפשר להכפיל את היקף הייצוא בתוך 5 שנים. וגם שנת הלימודים האקדמית נפתחה, עם אילו אתגרים מתמודדים יוצאים בשאלה עם מחסור בלימודי ליבה. נשאל את מנכ״ל הלל עמותת היוצאים בשאלה, וקק"ל מציעה לחיילים משוחררים להיקלט בעבודה מועדפת באזור ירושלים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקים יואב כהן ואפרת קורמן. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פרסומת אחת ומתחילים.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עכשיו נגיד שלום לגד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, וויינט. שלום גד.
שלום רב.
אנחנו קודם כל בואו נדבר על שר האוצר סמוטריץ' שמדבר על הקטנת תקציב הביטחון באופן משמעותי ואפילו דרמטי. בואו נשמע דברים שהוא אומר ואחר כך ננסה בעצם לבדוק אם יש רגליים לדבר הזה.
מערכת הביטחון, אני כבר קורא את התדרוכים שלהם בעיתונים אז אני יודע שזה הולך להיות חתיכת קרב, תהיה חייבת להתייעל ולהתכנס לתקציב סביר. זה נכון שהוא יהיה עדיין גבוה יותר ממה שהיה ערב המלחמה, זה כנראה ילווה אותנו בשנים קרובות, אבל זה בשום פנים ואופן לא יכול להימשך כמו בשנתיים האחרונות, שבהם נתנו למערכת מעין צ'ק פתוח, כן, הם יורים ואנחנו משלמים אחר כך כמעט בלי חשבון.
כן, הדברים האלה צריך לומר נאמרו בכינוס יועצי המס, ואני שואלת אותך, איך אפשר, הרי כבר תכף אנחנו נראה בעיתונים את כל המאומה, ואי אפשר להקטין, ואנחנו יודעים, ומלחמה, וכל הבלתי צפוי וכו'. האם זה ריאלי?
יקרה דבר אחד שקורה תמיד ב-40 השנים האחרונות שאני עוקב. אלה יתנו מספר, אלה יתנו מספר, יפגשו באמצע. ואני כבר אומר לך מה המספרים, אלה אומרים 80 מיליארד, אלה אומרים 150 מיליארד, תעשית החשבון. תקשור על 110, 120, משהו כזה.
שגם ההפרש, ההפרש הוא גם גדול.
כן, זה, תראי, להזכיר, לפני המלחמה היינו בסביבות 80 מיליארד לשנה. בשנתיים האלה, בממוצע של המלחמה, כל שנה 150, אפילו הגענו ל-163 מיליארד שקל בשנה אחת. צריך להבין, תקציב המדינה הוא 650 מיליארד שקל. זה סכום עתק מתוך התקציב. ברור שאי אפשר להמשיך עם סכום כל כך גבוה, צודק השר סמוטריץ', צריך להקטין אותו. אבל אני אומר את העבר, ופה מצטט מערכת הביטחון. המחצנים ריקים, הצבא זקוק לרענון. אנחנו עדיין לא יכולים לשחרר את כל חיילי המילואים, כי אנחנו לא גמרנו את המשימות, לא בעזה ולא בדרום לבנון, וצריך להגביר את הערנות בגבול ירדן, וכך הלאה, ובינתיים חרדים מתגייסים, באיזשהו מקום הם ייפגשו באמצע.
אוקיי, עכשיו שר האוצר מדבר גם גד ליאור על הורדת מיסים, על הכנסות מעבודה, הקלה על מעמד הביניים, שבעצם אני לא יודעת אם יש עוד מעמד ביניים, הוא הולך ונשחק ומתקרב כלפי מטה. הבטחות הבטחות, ובסוף צריך להגיע עם איזשהו מספר גם פה, והשאלה אם יש לזה בסיס.
קודם כל ציטטתי אתמול בידיעה שנתתי את בכירי האוצר וגם את בנק ישראל, שאומרים, אי אפשר כרגע להוריד מיסים. אם אתם רוצים להגדיל את הגרעון, בבקשה, אבל יש מתווה של גרעון יורד וצריכים לחזור ולהתכנס אליו. אז כרגע אי אפשר להוריד. מה הוא רוצה בעצם לעשות? הוא רוצה לבטל את הקפאת מס הכנסה, מיסי הנדלן, קצבאות ביטוח לאומי. זה ביחד יכול להגיע, אם זה רק מס הכנסה, מדרגות 3 מיליארד, אם זה הכל ביחד, זה 6.5 מיליארד שקלים בשנה. זה המון כסף, הוא לא יוכל לוותר על זה, אלא אם הוא יגדיל את הגרעון, פשוט מאוד. כל 2 מיליארד שקלים זה 0.1% של גרעון.
כן,
אתה רוצה לוותר על 6 מיליארד, בבקשה, הגרעון יגדל ב3.1%.
100%. עכשיו אני שואלת אותך, גד, האם הוא דיבר על, למשל, הורדת המע"מ חזרה ב1%, שזה גם זה נורא נורא גבוה, ל-17 במקום 18?
המע"מ בשנה, לפי מה שאני יודע, הוא בסביבות 8 מיליארד שקל לאחוז מע"מ אחד. אין שום סיכוי בעולם שהוא יוריד את המע"מ, אלא אם כן, אני אומר, אנחנו רוצים ללכת פה לגרעון ענק.
כן, שזה,
גרעון ענק.
זה הכי קל, זה הכסף הכי קל, זה בלחיצת כפתור, אתה מעלה אחוז, מוריד אחוז, מוסיף כמה שאתה רוצה, ויש לך כסף בקופה.
גם אפשר לעשות את זה בלי שום אישורים מראש, כי
בדיוק.
אסור לגלות לציבור.
נכון.
בכלל במיסים, שהמאזינים יבינו, אפשר בלי ועדת כספים, בלי כנסת, להוריד ולעלות מיסים, ואחר כך רטרואקטיבית, כדי שלמשל אנשים לא יאגרו סיגריות, או לא ימלאו טנקים שלמים של דלק וכו'. יש בזה היגיון. מצד שני, אני רוצה לראות מה יקרה אם הכנסת לא תאשר את העלאת על הסיגרות, אז לכל מי שקנה סיגרות יחזירו במחיר החדש, יחזירו את הכסף, זה קצת קשקוש. מה שקורה זה שיש בכירים באוצר, אני מאוד מקווה שיהיו שם בכירים שיגידו ל האוצר, והם פעם אומרים לו את זה, אדוני הנכבד, עם כל הכבוד שאתה השר, אנחנו הדרג המקצועי, ואנחנו ממליצים לך לא להוריד עכשיו.
הם יכולים להמליץ, והשאלה, אוקיי, והשאלה מה הוא יעשה. עכשיו, כולם רוצים להיות פופוליסטים, אני רוצה לדבר על ידיעה שלך בעניין הייצוא והתעשייה, ידיעה שאתה מפרסם, בהיקף של 1.25 מיליארד שקלים, תוכנית לשיקום התעשייה, לאחר המלחמה, בוא תפרט, מה בתוכנית הזאת? והאם זה ריאלי?
התעשיינים מבקשים את זה,
כן,
ומכון הייצוא, שצריך להבין, אנחנו בצרות גדולות בעולם, לא כולם כל כך אוהבים אותנו, אוהבים את הייצוא שלנו, אבל לא רוצים לסחור איתנו בגלל מה שקורה, אולי קצת יירגעו בקרוב, יכול להיות לפני שיגיעו התמונות, אני אומר הנוראיות מעד, כי יש שם תמונות לא של הרוגים, משהו של הכל הרוס. אנחנו עדיין בחודשים הקרובים לא נהיה במצב שכל העולם ירצה לסחור אותנו. מה אומרים היצואנים? מה אומרים התעשיינים? ממשלה יקרה, תעזרי לנו, תעשי כך שאנחנו נגיע לכל מיני כנסים, לוועידות, תממני לנו.
אתה מתנתק לנו, תנסה לשנות טיפה מיקום לפני שניפרד ממך, גד.
אני, כן, אז אני אנסה,
כאן.
אני אומר, תנסו, okay. תנסו בבקשה לעזור לנו, אנחנו בצרות גדולות. והצרות הגדולות, אנחנו רואים אותם את מה שמתפרסם ואת מה שלא מתפרסם. מה שמתפרסם למשל שחברות יצוא ביטחוניות פתאום לא יכולות לייצא, אפילו למדינה כמו הפיליפינים, או בעיות, היו, הם כבר נפטרו עם גרמניה, מדינות, בוודאי עם ספרד. צריך לנסות לעזור, זה לא רק ייצוא ביטחוני, זה ייצוא של הרבה מאוד מוצרים ישראלים, שחלק מהחברות עלולות לאבד את השוק. מה הכוונה? יש חברה מסוימת או מדינה, ניקח סתם דוגמה ספרד או נורבגיה, מה שקשרה קשר עם חברה ישראלית לייבא ממנה באופן קבוע מוצר מסוים. היא כבר מצאה מחליף. המחליף הוא, נגיד, בדרום מזרח אסיה. היא לא תחזור לישראל. היא תמשיך לקבל את הסחורה ההיא משם. זאת אומרת, אנחנו עלולים לאבד שווקים שלמים, ואת זה מבקשים התעשיינים למנוע.
בצדק. גד ליאור, הפרשן הכלכלי, ידיעות אחרונות, ויינט, תודה רבה, גד.
תודה רבה.
שלום שלום. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, מצטרף אלינו. שלום ולדימיר בליאק.
שלום ענת.
שלום שלום. תכף נדבר על ההצהרה של יאיר לפיד מהצהריים, מי שלא מתגייס לא יוכל להצביע, זה נשאיר לסוף. אבל אני כן רוצה להשמיע לך דברים שאמר באותו כינוס של יועצי המס, סמוטריץ', על הורדת מיסים. בוא נשמע.
המרכיב המרכזי בהצמחת המשק יהיה פשוט להזרים אליו המון 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 כסף ויותר בזול. ככה מניעים את גלגלי הכלכלה. אנחנו נעשה את זה בשורה של רפורמות פורצות דרך. אני מקווה שתחרות כזאת תדחף ללמטה את עליות האשראי, וזה מנוע צמיחה אדיר לכלכלה ולעסקים.
כשבינתיים ולדימיר בליאק רק מקצצים, למשל 22 מיליון שקלים לטובת אתרי ארכיאולוגיה, ועוד כל מיני כאלה, מאיפה יבוא הכסף? לרפורמות.
כן, פעם אחר פעם אנחנו כמעט כל שבוע שומעים על עוד קיצוץ רוחבי במשרדים החברתיים לטובת כל מיני צרכים הקואליציוניים. אם אנחנו מדברים על המפתחות להצלחת המשק, אז קודם כל צריך להתחיל מהחלפת שר האוצר. אתם דיברתם על האפשרות של הורדת מיסים. זה בהחלט אפשרות ב-2026, אבל קודם כל בשביל זה צריך לקצץ או לבטל לגמרי את הכספים הקואליציוניים, לסגור בין 12 ל-15 משרדים מיותרים, למשל להעביר חוק גיוס אמיתי שגם יוציא את הגברים החרדים לשוק העבודה, ואז אחרי המלחמה עם נתוני הצמיחה שיהיו, אם ננהל מדיניות הנכונה, אפשר גם לדבר על הורדת מיסים, כי כרגע הממשלה הזאת ממשיכה רק לבזוז את הקופה הציבורית, ועם הגירעון שלפחות כנראה יגיע גם השנה ל-5.5-6%. על איזה הורדת מיסים הוא מדבר? מה גם שהממשלה הזאת באופן רציני, משרד האוצר, בכלל לא עובד על הצעת התקציב, אין בכלל ראש אגף התקציבים. אז שוב, זה שר האוצר שהוא לגמרי מנותק מהמציאות.
כן, אבל צריך להזכיר שבאותו כינוס של יועצי מס, הוא דיבר על 2026, על אותו תקציב. כלומר, הוא כן מתכוון להביא את הרפורמות לתוך התקציב שעתיד להיות ב-2026.
אני 5 שנים בכנסת, כבר יצא לי להעביר לא מעט תקציבים גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. כדי להעביר תקציב עם חוק הסדרים משמעותי, עם רפורמות משמעותיות, צריך להתחיל לפחות בחודש אוגוסט. אנחנו עוד מעט בנובמבר. אין בכלל לעבודת מטה במשרד האוצר. אין באמת הצעת תקציב המדינה, ואנחנו אוטוטו ב-2026. אז על מה הוא מדבר? זה פשוט לגמרי מנותק ממה שקורה בכנסת.
זה לא ריאלי. זה מה שאתה אומר, זה לא ריאלי.
זה לא ריאלי. גם עם הממשלה, גם עם הממשלה הזאת, תנסה איכשהו להעביר את תקציב המדינה. ההסכמה גורפת בין כל הגורמים, שאין שום התכנות לחוק ההסדרים. ולכן אנחנו, לצערי, עלולים לאבד גם את 2026 בהקשר.
אוקיי, טוב, אז בוא, חבר הכנסת בליאק, כמו שאני הקדמתי, נשמע עכשיו את לפיד. ההצהרה שלו על מי שלא מתגייס לא יוכל להצביע, ותכף נדבר על זה.
לא מעניין אותם שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאיתנו. אז אני אומר מפה לחרדים, אם הדבר הזה יעבור, אז בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט. מי שלא מגיע לבקום, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות. מי שלא שרת, לא יקבל שקל אחד מהמדינה.
עכשיו, תגיד, רק חרדים או גם ערבים למשל? או זה טיפה פופוליסטי, או אפילו יותר מטיפה?
אני לא חושב שזה פופוליסטי, אנחנו עומדים לפני כנראה מחר הגשת טיוטת חוק ההשתמטות.
כלומר, לפיד מדבר רק על חרדים, האם זה מוסכם עליך?
אנחנו מדברים על, שוב, אפשר לדבר על הכל, אבל כרגע אנחנו מדברים על אנשים שחייבי גיוס, כלומר, אנחנו מדברים על אנשים שצריכים להתגייס ומשתמטים מהחובות. משתמטים מהגנה על מדינה ומשתמטים מההשתתפות בשוק העבודה. והמצב הבלתי נסבל הזה, הוא פשוט לא יכול להימשך.
זה חוק דמוקרטי בעיניך? אם זה בכלל יגיע לכלל זה?
בכל דמוקרטיה אין חובות בלי זכויות, והפוך. כלומר, זה כלים שלובים. אז כן, אנחנו הגענו לנקודה שאנחנו צריכים להכריע. לא יכול להיות שמגזר שלם ממשיך להשתמט, אגב, בתמיכה של מפלגת השלטון. שמענו רק היום שהשר קרי וחבר הכנסת בוארון מתכוונים להגיע לעצרת המשתמטים ביום חמישי.
כן, אבל השאלה אם זה הפתרון, כלומר, לתת בראש למגזר שלם אחד גדול, ולהטיב עם מגזר שני, זה באמת לא דמוקרטי. הרי זה ברור לך שזה לא יעבור בגץ.
אני שוב אומר, אפשר לדבר על הכל, אבל אנחנו חייבים היום להעביר מסר מאוד מאוד ברור, אגב לכל המגזרים. האזרחים מצפים לעמוד בחובות שלהם. אי אפשר לסבול יותר את מצב של ההשתמטות של מגזר שלם, שגם עם המגמה הדמוגרפית, אם אנחנו מאבדים היום מתעסוקת הגברים החרדים בסביבות 25-30 מיליארד שקלים, עוד עשור, אנחנו נגיע ל-50-60 מיליארד שקלים, ונצטרך פה להעלות מיסים על מעמד הביניים, ולפחות 15-16 אחוז.
לא, אתה באמת, תענה לי בכן ולא, אתה באמת מאמין שזה חוק כזה יכול להגיע, יכול להיוולד בכלל?
אנחנו מאמינים, כן.
כן?
אנחנו מאמינים שזה ייתכן.
טוב.
אבל שוב, אפשר לדבר על הכל, אפשר לדבר על קונסטלציה, אפשר לדבר על הנוסח הסופי, אבל המסר שלנו מאוד מאוד, מאוד מאוד ברור. מי שלא משרת, מי שלא משלם מיסים, לא יתבל שקל מהמדינה.
טוב, חבר הכנסת...
וגם לא יגיע לקלפי.
לגמרי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. תודה רבה.
תודה רבה, נת.
תודה רבה. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה ופרסומות.
אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
טוב, אנחנו ככה מלווים את הסטודנטים שפותחים שנת לימודים לאט לאט, גם שבוע שעבר, גם עוד שבוע הבא, וגם השבוע, ויש חבורה של אנשים יקרים יוצאים בשאלה, שבוודאי חסרים להם פה ושם לימודי ליבה, אם לא יותר מפה ושם, והשאלה איך הם מתמודדים ומשתלבים בתוך המערכת הזאת. יאיר רגב הס, מנכ"ל הלל, יוצאים בשאלה. שלום יאיר.
שלום, שלום.
מה הבעיות שמתמודדים איתם סטודנטים יוצאים בשאלה? מה חסר? מה הם צריכים להשלים?
טוב, הדבר הראשון זה המובן מאליו, לימודי ליבה, בעיקר גברים שיצאו מהחברה החרדית, ממש לא יודעים שום דבר, לא חשבון בסיסי, לא מילה אחת באנגלית, וצריכים להשלים המון בשביל להשתלב באקדמיה. גם נשים מצבן טיפה יותר טוב, אבל עדיין עם פערים עצומים. ומי שרוצה או רוצה להשתלב באקדמיה, זה הרבה מאוד עבודה, והילל מלווה אותם לאורך כל הדרך.
זהו, השאלה אם הילל מלווה אותם גם כספית, האם אתם מקבלים כסף מהמדינה, איפה המדינה פה?
בהחלט. אנחנו, קודם כל, הילל נותן גם מעניקה מלגות, עכשיו ממש אנחנו בהתרגשות גדולה, פותחים את שנת הלימודים עם כמעט 600 מלגאים ומלגאיות בכל התחומים, ו... הנושא הזה של המלגות לא ממומן על ידי המדינה, זה הכל מגיע מתורמים, כמעט כולם ישראלים, המון המון ישראלים שתורמים בשביל לקדם את יוצאי החברה החרדית, ומבינים שזה דבר חשוב וטוב לעשות. אז הפרויקט הזה של 3.5 מיליון שקלים של מלגות לימודים, שעמותה מעניקה...
שלמה זה מספיק בעצם? זה לא הרבה כסף, אובייקטיבית.
נכון, זה לא מספיק, אנחנו צריכים הרבה יותר, זה מספיק לרובם, כמעט לחסות את שכר הלימוד, אבל מעבר לזה הם צריכים עוד מלגות, אנחנו גם מעודדים ומלווים אותם בהגשת בקשות למלגות נוספות, כדי שיוכלו גם כן בהתאם כל אחד, בהתאם לצורך וליכולת שלו לקבל גם במקומות תוספים, אבל הצורך תמיד קיים, ויש לנו עוד המון מלגאים שצריכים לקבל, ואנחנו גם היינו רוצים לתת הרבה יותר. היום המלגה היא כמובן הכי בסיסית שאנחנו יכולים לתת, אבל עדיין מה שמדהים וטוב לראות זה שגם המלגה הזאת בשביל כמעט כולם, רבים מהם אומרים לנו, זה מה שנותן לי את הדרייב לנסות, זה מה שנותן לי את הדרייב
להשתיע. תגיד, מה היקף התופעה של יוצאים בשאלה?
אנחנו, יש לנו גידול עצום במספר אנשים שפונים אלינו, אנחנו יודעים להעריך מה קורה באופן כללי, אבל מספר האנשים שפונים לעמותת הלל הכפיל את עצמו פי 2 בתוך 3.5 שנים.
אז מספרים,
הדבר הזה ממשיך לגדול, אנחנו קולטים עכשיו קרוב ל-1,000 איש בשנה האחרונה, 1,000 יוצאות ויוצאים בשאלה חדשים, שפנו לעמותת הלל ואמרו, עזבתי את החברה החרדית, אני רוצה להשתלב, אני רוצה להצליח, והעמותה ממשיכה לקלוט כל הזמן, אנחנו היום בקשר עם יותר מ-5,500 צעירים, שנמצאים בתוך המהלך הזה, נמצאים בתוך התהליך, כל אחד בשלב שלו, חלקם כבר סיימו לימודים, הרבה מהם נמצאים עכשיו בצבא, אנחנו נצטרך להיערך למקומויות האלה כשהם יגיעו ללמוד, אנחנו צריכים להכפיל בקרוב את תוכנית המלגות שלנו, זה אחד האתגרים הגדולים שלנו.
שוב אני שואלת לסיום, מהממשלה הזאת עוזרת?
הממשלה הזאת עוזרת בתחום הדיור, בעצם זה תוכניות שעבדו עם ממשלות קודמות והיא לא הפסיקה אותם בפרויקטים אחרים, בתחום המלגות אין לנו שקל אחד מהממשלה והכל מגיע מתורמים, כמעט כולם מלגות, מתורמים ישראלים.
מלגות של, נכון, שלכם.
של מלגות הלימודים זה ממש ממש רק מתרומות פרטיות, ואנשים גם שתורמים מלגה, גם שתורמים 3-4 מלגות יכולים לדעת בדיוק למי הלך הכסף. יכולים לדעת מי הסטודנט שמקבל את
המלגה. אנחנו צריכים לעצור.
ולקבל עדכון.
יאיר רגב הס, מנכ״ל הלל, יוצאים בשאלה. תודה רבה. עכשיו נדבר על המחקר החדש על משפחות החטופים שחושף חטיפה המונית במלחמה יוצרת צורה חדשה של טראומה מלחמתית. זה מחקר שמתפרסם ממש לפני זמן קצר, ומי שערכו אותו הם הפרופסור חגי לוין והדוקטור עינת יהנה. מצטרפים אלינו שניים. קודם כל פרופסור חגי לוין, שלום.
שלום.
שלום, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים, וכרמית פלטי קציר, משפחה שאיבדה את אחיה אלעד, הוא נרצח בשבי חמאס, וביתה של חנה ששוחררה מהשבי. שלום לשניכם.
שלום, וגם ביתו של רמי קציר.
נכון.
ב-7 באוקטובר.
נכון. פרופסור חגי לוין, מה החידוש במחקר הזה?
אני חושב שקודם כל החידוש הוא בכך שאנחנו מתקפים על ידי מחקר שנקרא מחקר חוטני, זה מחקר ראיונות עם בני משפחות החטופים בשלבים שונים, שהגורל של יקיריהם היה שונה, דברים שאנחנו האמת כמי שמלווה יחד עם הצוות, עם דוקטור יענה ואחרים את המשפחות כבר למעלה משנתיים, ראינו, אבל עכשיו זה התפרסם בעיתון שעובר בקרת עמיתים, עיתון בינלאומי, ואנחנו רואים שהטראומה היא טראומה מאוד ייחודית, היא לא דומה לטראומה אחרת, היא מלווה במה שקראנו מצב דינמי סטטי, כי מצד אחד תחושה שהחיים קפואים, ומצד שני כל הזמן יש טריגרים, הפגיעה הנפשית היא מלווה גם בפגיעה בריאותית, זה דבר שאנחנו רואים אותו, היא באה יחד עם פגיעה בתפקוד, ואנחנו גם רואים מהצד השני הסולידריות, בין המשפחות ובין הציבור, העם, לבין משפחות החטופים בסודי השבי, היא נותנת הרבה מאוד כוח. אני חושב שהתוצאות הן חשובות למעשה למדיניות היום. אנחנו רואים שעדיין...
תכף נגיע לתוצאות, פרופסור לוין, כיוון שזה ייחודי לנו לצערנו. רק עכשיו סגרו את כל מחלקות השבים בבתי החולים, וטוב שכך, ונקווה שיותר לא נצטרך להם. כרמית פלטי קציר, איך את מתחברת למה שאומר פרופסור לוין?
לצערי, מכל היבט שהוא, זאת אומרת, גם בתור משפחה שכולה, וגם בתור משפחת חטופים, וגם בתור משפחת חטופים שקיבלה חטופה בחיים, וגם בתור משפחת חטופים שקיבלה מחזרה חטוף שאין לו בחיים, ובעיקר לדבר הזה שבאמת נותן תוקף מחקרי ומדעי לתחושה מאוד מאוד ברורה שלי, גם כנפגעת בבת משפחה, אבל גם כאשת מקצוע שמה שקורה כאן לא קרה מעולם, אני כל פעם אומרת שצריך לכתוב את ספרי הלימוד מחדש, כי טראומות קודמות לא מכילות או לא מספיק כוללות את מה שקורה לנו, שזה באמת מצד אחד הזמן הקפוא הזה שחגי מדבר עליו, ואנחנו מרגישים אותו, הרבה משפחות אומרות כל הזמן, אנחנו ב-7 באוקטובר, במובן הזה שבן המשפחה שלנו עדיין חטוף, אני מזכירה שיש עדיין 13 אנשים בשבי חמאס, 13 אנשים שנמצאים בעזה היום, משפחות חללים, שלא יכולות להתאבל על פי שמועה, שלא יכולות להתאבל לפי זה שאין להם ממצאים פורנזיים, ואין להם בעצם קבר לפקוד ואדם להיפרד ממנו. אז יש פה שיבוש מטורף בתהליכי אבל, בתהליכי שכול, בזה שאנחנו חיים סביב מחזורי החדשות, בהתעדכנויות, אני יכולה להגיד שלי, שכביכול המעגלים המשפחתיים שלי נסגרו כל פעם שמתפרסם סרטון, אני עדיין במתח, האם התפרסם סרטון, כי התפרסמו סרטונים גם אחרי שאלעד הושב לקבורה. אז הטרור בהרבה מובנים עדיין נמשך ועדיין חי.
בדיוק, וזה מחזיר אותך לאחור. בדיוק, והשאלה היא, פרופסור חגי לוין, איך מנהלים את הדבר הזה, שזה טראומה פרטית, אישית, בתוך טראומה לאומית, כי אנחנו חווינו משהו שלא חווינו מעולם, המדינה הזאת, כולנו, וכל אחד מתמודד עם זה אחרת.
נכון, ואנחנו צריכים לתת לכל אחד ואחת את המענים השלמים הייחודיים, שאנחנו עוד לא עושים את זה רחוק מלעשות את זה מספיק טוב, אבל דווקא כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, אני רוצה להגיד שאנחנו ראינו גם במחקר הזה, גם במחקרים אחרים, שיש כאן נדבות, כלומר, מה שעובר על המשפחות עובר גם במידה מסוימת, בהגבלה, גם בקרב הקהילות שלהם, ואני הייתי ככה בימים האחרונים, בלוויות ובהשוואות בניר עוז ובמקומות אחרים, וככה באמת מרגישים את זה מאוד בקהילה, וגם הציבור הישראלי כולו, אבל מכאן גם אולי יש איזושהי תקווה, כי באמת כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אנחנו נשכיל לספוג את הזעזועים הבלתי נסבלים האלה, קצת, קצת, יחד עם המשפחות שחוות את זה בצורה כל כך קשה, אולי נוכל משהו, ואני חושב שהקריאה הזאת, אתם לא לבד, אנחנו איתכם, ככל שמתכוונים אליה, אני חושב שהציבור הישראלי מתכוון אליה במלוא מאודו, ואנחנו רואים איך המאבק שעודנו נמצא.
זה אמיתי, ואנחנו רואים זהו בדיוק, אנחנו רואים שהציבור ממשיך לבוא, ואני רק אציין שלפני כשעתיים נגבר באדמת בערי יוסי שרבי, שהוא שב לכאן, ויש איזשהו מקום למשפחה להניח את הראש על הקבר הזה, וזה חשוב בהחלט. מה המדינה, פרופסור לוין, צריכה לעשות?
קודם כל צריכה להכיר, אנחנו היום במצב ממש בלתי נסבל, אני רואה את התסכול ותחושת הבגידה ממש של משפחות, שעכשיו הן צריכות להיאבק כדי להיות מוכרות כנפגעי פעולות איבה. למעשה, לדעתי, היה צריך לחוקק חוק ייחודי שנפגעי פעולות חטיפה, שהם מכיר בטראומה הייחודית הזאת ונותן את המענים הייחודיים הנדרשים. המחקר המדעי הוא מאוד ברור, גם אם אתה פיזית לא היית נוכח בשבעה באוקטובר באותם מקומות, מי שחווה את טראומת החטיפה, שחווה את הסרטונים ואת באמת הטריגרים הבלתי נסבלים האלה שחוסר הידיעה מעלה בגורל יקיריהם, בוודאי שצריך להכיר בו, לתת לו את המענים, שלפעמים זה גמול כספי, אבל לפעמים זה מענה פסיכולוגי, מענה של קבוצות יהודיות, וגם לבנות את התורה הזאת בצורה מסודרת. אז באמת הוקמו מרפאות השבים בבתי החולים, בעיקר ביוזמה של בתי החולים, זה לא מספיק.
זה לא מספיק, אבל אני רוצה לשאול את קרמי, תראי, השבים שחזרו עכשיו, 20 החטופים שתודה לאל כולם פה, אנחנו רואים מה קורה בקרב המשפחות שצריכים לגייס תרומות, כיוון שנטשו הכל, וכאן אני רוצה לשאול אותך, כבת משפחה שחוותה את זה מכל הכיוונים, הפסיקו עבודות, התעסקו רק בזה, לא טיפלו במשפחות שלהם, ואז צריכים לפנות להדסטארטים וכל מיני דברים כאלה, כדי לגייס כספים לטפל בשווים, כי זה טיפול ארוך וממושך. איפה את מרגישה את זה?
אז קודם כל אני אגיד שזה באמת נושא מאוד מאוד כאוב, כי יש מצד אחד מענים שהמדינה נותנת, מצד שני באמת כמו שחגי אומר, כל עוד אנחנו לא מבינים את הטראומה במלוא היקפה, מאוד קשה לגזור למענים. זאת אומרת, להגיד, אנחנו ניתן קצבה, זה לא להבין שאותו בן אדם היה יכול, בתסריט התקין של הדברים, לפרנס את עצמו או לתמוך בבני משפחתו. למשל, חלק מהחטופים היו המפרנסים הפעילים, המפרנסים העיקריים של המשפחות שלהם. אז להבין שהבן אדם הזה לא יחזור מהר לתפקוד רגילים בכלל, כי החיים שלו התנפצו, כי כל המשפחות חוו אובדן אמון מאוד מאוד רציני, כי היכולת למשל, דעת, אני מסתכלת על אוכלוסייה שקרובה אליי, אוכלוסיית הקיבוצים, זו אוכלוסייה שאין לה בית, זו אוכלוסייה של פליטים, זו אוכלוסייה שהבתים שלהם לא קיימים, שרופים, רוב הבתים בנירוז. אז להבין רגע את ממדי השבר כמשהו שהוא ייחודי, זה לא סתם מישהו שנעדר שנה מחייו או שנתיים מחייו וחוזר לאיזושהי תשתית קיימת. זה אנשים שבאמת כל עולמם וכל עולמם של המשפחות חרב עליהם, וזה באמת תסריט
כן, ולכן אני שואלת אותך לסיום, פרופסור לוין, באמת הסיפור הזה שהמשפחות באמת מתגייסות כל כולן במהלך השנתיים האלה, עד שהבן שלהם, בן הזוג, עד שהם חזרו, הם הפסיקו הכל, הפסיקו את החיים, עסקו רק בזה, אלה היו החיים שלהם, והם ימשיכו להיות החיים שלהם, עדיין לא חוזרים לעבודה, עדיין לא מתפרנסים. אז מה המסקנה שלך בשורה התחתונה?
השורה התחתונה, שזה המבחן הגדול של החברה הישראלית, האם אנחנו נהיה איתם, משרדי השבי, עם המשפחות, לתמיד, האם אנחנו נשכיל להפיק את הלקחים ולפוק...
אבל החברה הישראלית, כולנו יחד עד החטוף האחרון, אבל כשהמשפחות צריכות לבקש תרומות כדי לשקם את היקירים שלהם, זה הביזיון של המדינה, פרופסור לוין.
תראי, אני לא עדין בביקורת שלי, את יודעת, אבל אני חושב שהתיקון באמת בתוך המערכת הבריאות, בתוך מערכת הרווחה, את אותם דברים שקצת למדו ועושים אולי היום בצורה שיותר רב-תחומית, אבל היא צריכה להיות ארוכת טווח. לא לתת פלסטר ואקמול למשפחות, אלא באמת לתת מענים, את יודעת, בארצות הברית למשל, מה-9-11, ממש בנו מרכזים לאומיים שנותנים את המענה. אז כמו שלמדנו מהנפגעי החיילי צה"ל, אנחנו לא מספיק טובים בטיפול באוכלוסייה האזרחית שנפגעה באירוע הזה, ועם הטראומה הייחודית של החטיפה. אבל אני רוצה להגיד, אם אנחנו נשכיל
לתקן
את המערכות שלנו, זה יועיל לנו מאוד לשיקום החברה הישראלית, כי זה המבחן שעומד עכשיו לפתחנו, ואם אנחנו נטטה את זה, אז אנחנו לא נדע לתקן את הפצע המאוד עמוק שיש לנו.
כן, הלוואי שלא נצטרך, כן, כרמית, משפט סיום, בבקשה.
באמת, החוסן הזה שחגי מדבר עליו הוא לא רק החוסן של משפחות החטופים, הוא החוסן של החברה הישראלית כולה.
בוודאי.
שאנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו רואים את האחר ומטפלים, המדינה מטפלת בנו ואנחנו יכולים להתפנות, לטפל אחד בשני ולא רק להתפנות למאבקים על הכרה. זה נותן הרבה מאוד תוקף והרבה מאוד פוטנציאל לתיקון ולריפוי.
שנדבר רק על העתיד ושלא נצטרך יותר. כרמית פלטי קציר, פרופסור חגי לוין, תודה רבה לשניכם.
תודה לך.
פרסומות וחוזרים.
אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
עכשיו נגיד שלום ליוסי פרל, שהוא מנהל אגף משאבי אנוש בקק"ל. שלום יוסי.
שלום לך.
אתם מזמינים חיילים משוחררים להיקלט בעבודה מועדפת באזור ירושלים והסביבה, מה מציעים להם?
לא רק בירושלים והסביבה, האמת שזה בכל הארץ, כי יש לנו שלושה מרחבים, אנחנו מפוזרים בכל הארץ, זה קרן קיימת. אנחנו, פשוט קק"ל הוקרא על ידי ביטוח לאומי כאחד מהמפעלים שאפשר לעשות עבודה מועדפת, זאת אומרת עבודה שאחרי שחייל משתחרר מהסדיר, חייל או גם שירות לאומי, עושה 150 ימים ברצף, ולאחר מכן, כמובן הוא מקבל הרבה על זה שכר, ולאחר מכן מקבל מענק מביטוח לאומי. מענק לא קטן, ומפתה בהחלט. אנחנו מציעים שהם יצאו עבודה...
מתי התחלתם? אתם יצאתם במין קול קורא כזה? במין מבצע כזה?
אכן, יצאנו, זה התחלנו בתחילת השנה.
וכמה נענו לבקשות שלכם, לקריאה שלכם?
אנחנו הגענו לכ-40 חיילים משוחררים, עכשיו הגענו, וזה מספר, זה נשמע קטן, אבל בוא לא נשכח שעד עכשיו היינו במלחמה, חיילים שהשתחררו בעצם חזרו במילואים, אז הרבה לא היו חיילים לענות, יש כאלה שגם נענו, אבל... לא בדיוק המקום המגורים שלהם אפשר לנו לתת להם עבודה. אנחנו נותנים עבודה ביערות, איפה שהם יכולים גם להגיע, ומשתלות שלנו. המפעל הזה הוכר לטובת עבודות חקלאיות ביערות שלנו, לשיקום יערות, לנטיות וכולי.
תגיד, על איזה שכר אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על שכר שעתי של טיפונית יותר משכר המינימום, קצת יותר משכר המינימום, כמובן עם כל התנאים הסוציאליים המחייבים אותנו כחוק, וכאמור 150 ימים ברצף, ולאחר מכן יש לנו כבר כמה חיילים שהם מסיימים את ה... את ה-150 יום, ואנחנו מחפשים ופונים אלינו חדשים, אז אנחנו צופים שעכשיו שהמלחמה בעצם הסתיימה, ואנחנו מזמינים חיילים וחיילות כמובן, משוחררים, שציימו את הסדיר לבוא אלינו, לעבודה משמעותית לטובת עם ישראל, לטובת ישראל, אזרחי ישראל, במפעל ציוני כמו קרן קיימת.
כן, וגם להרוויח כסף, וזה לא רע בכלל, עבודה מועדפת בכל מיני אזורים של קק"ל. יוסי פרל, מנהל אגף משאבי אנוש קק"ל, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו.
תודה לך, תודה.
אנחנו נצא לפרסומת ובורסה.
אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
הבטחנו בורסה, הנה אנחנו, אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. אלן אורי, שלום שלום.
שלום.
מה קורה אצלנו?
אצלנו סך הכל יש עליות היום, בבורסה קלות, אבל עליות.
ירוק בהיר.
כן, ירוק בהיר, בדיוק. תל אביב 125 עולה ב-0.14%. צריך להגיד שרוב העליות מגיעות מהמניות הגדולות, תל אביב 35 עולה ב-0.23, תל אביב 90 לעומת זאת ללא שינוי של ממש, סביב רמות הבסיס. ואם אנחנו מסתכלים על שוק המניות בעולם, אנחנו רואים תמונה שנראית קצת יותר טוב אפילו, בארצות הברית הנאסד"ק פותח.
אז זהו, כי הפרש השעונים בינינו עכשיו הוא 8 ולא 7, ולכן הם כבר נסחרים, אני רואה עליות יפות.
כן, עליות יפות בארצות הברית. 1.5% בנאסד"ק כמו שאמרנו, 0.9% ב-S&P 500, אז באמת המגמה, אם ארצות הברית היא מובילה, אז המגמה בהחלט נראית טוב, ובסוף חדשות טובות, ואולי נזכיר שאנחנו לקראת דוחות גם.
כן.
ביום רביעי יש כבר דוחות של חברות טכנולוגיה, וזה כבר
שזה מסכים, זה הדבר האמיתי, בדיוק.
ואולי דבר אחרון, שער הדולר, אנחנו מדברים יותר על השקל שמתחזק.
נכון.
אז אנחנו כבר ב-3.26, באמת שער נמוך מאוד.
כן, טוב, מי שיכול לקנות שיקנה. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה רבה.
תודה רבה.
מה שנקרא שווה לנסוע לחול. אנחנו סיימנו.